ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף יוד טט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. כעת אנחנו מצטטים מהמשנה בדף קוף תת זין עמוד ב', ושהיה בכור, זה נאמר על צלופחד שהיה בכור מבין הילדים של חפר, נוטל שני חלקים, כמובן בחלוקת ירושת ארץ ישראל היה מגיע לצלופחד שני חלקים כדין בכור נוטל פי שניים, שני חלקים פי שניים מכל יותר מכל אחד, מכל אחיו, כל אח ואח. שואלת הגמרא, ועמי, איך זה שמגיע לצלופחד פי שניים בדבר שעוד לא קנו, עוד לא החזיקו בארץ ישראל? אנחנו מדברים על דור יוצאי מצרים. ראוי הוא, הביטוי ראוי הוא בניגוד למילה מוחזק, דבר ש אתה מצפה, יש ציפייה לקבל אותו, אבל אתה עדיין לא מוחזק בו. ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. כשאנחנו מדברים על פי שניים, אנחנו אומרים שהבכור יורש פי שניים מנכסיו של אבא שלו, שהוא היה מוחזק בהן בשעת מיטתו, לא? לא דברים שהוא עתיד לגבות או עתיד לרשת. אז איך זה שבחנוכת ארץ ישראל מגיע לצלופחד פי שניים כבכור? כדי לענות לשאלה הזאת אנחנו נראה גישות. אחד של רב יהודה, רואים אותו מסומן במשולש, ובהמשך אנחנו נראה עוד גישה, עוד כמה שורות של רבה. ובצד יש לנו בשוליים נושא מבנה, המשולש מופיע, וכתבנו שני תירוצים להסביר איך נטלו בנות צלופחד חלק בכורה, כשיודעין דאין בכור נוטל בראוי. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ביתדות אוהלים. מה שהמשנה כותבת שצלופחד היה מגיע לו ובנותיו קיבלו פי שניים, זה מדברים שהוא באמת היה מוחזק בהן, כמו יתדות אוהלים. הרשב"ם אומר אוהלים זה רק דוגמה למטלטלים שהם היו מוחזקים בהם כבר. אוהלים כולם היה, לכולם היו אוהלים, אז לכן נקט הגמרא דוגמה שדבר שבשגרה יתדות אוהלים. אבל כן הוא, זה נכון לכל המטלטלים שהם היו מוחזקים בהם, אז מזה קיבלו פי שניים. מרטיב רבא, רבא מקשה, רב יהודה אומר בנות צלופחד נתנו ארבע חלקים שנאמר ויפלו חבלי מנשה עשרה. הפסוק הזה, חבלי מנשה, מצביע על קרקע. אז הם קיבלו חלקים, ארבע חלקים, דיברנו על זה בשיעור שעבר, אין צורך לתקף על המספרים פה, אבל מה שחשוב שבנות צלופחד לא קיבלו חלקי אדמה, ובתוך החלקים האלו מבחינת המספרים שניים מן החלקים היו פי שניים שהיה מגיע לאבא שלהם. אז אתה לא יכול לדחות את הקושיה כמו שרב יהודה אמר ביתדות אוהלים, באמת מדובר על קרקע ארץ ישראל. אז הדרקוש לדוחת עדיין איך זה שיש פי שניים בדבר הראוי ולא מוחזק. אלא אמר רבה, ארץ ישראל מוחזקת היא. ההנחה שאנחנו בשאלה בקושיה פשוט לא נכונה. ארץ ישראל נחשב מבחינת גדרים הלכתיים ככבר מוחזק בהן, ולכן אין כאן בעיה של ראוי. והרשב"ם, לפני שנראה את זה קצת יותר בגמרא, הרשב"ם אומר מוחזקת, היא קצת לקראת סוף העמוד, הוא אומר ליוצאי מצרים, מוחזק כבר ליוצאי מצרים, וביניהם צלופחד וחפר, כי דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה, כלומר אני נתתי לכם ירושה, אז הארץ ישראל כבר נחשב שלהם, ולפחות כדי להוריש את, 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 את חלקיהם הלאה לדורות הבאים. אבל מה שחשוב לעת הזאת, שארץ ישראל מוחזקת ולא בגדר ראוי. אתם רואים שיש לנו סימון של קושיה ארוכה, וזה ממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב', חלק נכבד מהקושיה ארוכה מסומן כבר, אתם יכולים לראות בסוגריים. בנוסף יש לנו עוד סימונים בדרך, יש צורת בית, וכתבנו בשוליים הבית מסמל שני הלכות, שתי הלכות שמשה רבנו היה לו ספק בהן. אז ההלכה הראשונה זה קשור אלינו, הלכה שנייה ש מופיע בסוגריים הוא לא קשור אלינו מבחינת הסוגיה, חוץ מהקשר שכבר אמרנו שהם הלכות שמשה רבנו היה לו ספק בהן. יש עוד סימון הפס הכפול שנתייחס אליו בהמשך. בכל אופן, אנחנו מקשים כאן קושיה, והגמרא בסוף, בסליחה, בשורה שנייה בעמוד ב', הקושיה מסתיימת שאם מה שאנחנו נראה פה שארץ ישראל הייתה מוחזקת, אז לא היה מקום לספק מצד משה רבנו, ובכל אופן היה לו ספק. אז נראה עכשיו בתוך הגמרא מה קרה. מי טבעי, אמר רבי חדקה, שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, וכך היה רבי שמעון השקמוני אומר, יודע היה משה רבנו שבנות צלופחד יורשות הן, אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאו. חלק בכורה, הכוונה פי שניים שהתייחסנו אליו. אתם יודעים, פה יש כוכבית, ובשוליים כתבנו סוגריים אלו לשם דילוג, לאפשר לראות על קושיה באופן מיידי. אז נעשה את זה, נדלג. שורה שנייה בעמוד ב', והיא סלקה דייתך, ארץ ישראל מוחזקת, אם כמו שאמר רב יהודה, כמו שרבא אמר, שארץ ישראל מוחזקת, מי קם מסתפק עליה? מה היה ספק למשה רבנו, אם מגיע פי שניים או לא? ודאי מגיע פי שניים בדבר שמוחזק בהן. הגמרא מתרצת, היא גופה כמסתפק עליה. כוונה, מה שפשוט לנו בארץ ישראל מוחזקת, נכון, לנו זה פשוט, אבל זה אחרי שמשה רבנו עצמו הסתפק בדבר. והגמרא תביא שמה את הבסיס לספק. אבל בואו רק נבהיר הנקודה, שנכון, אחרי כל המסע ומתן הלכתי עם המקורות, מגיעים למסקנה, זה לא סותר את העובדה שבתחילת העיון הדבר, בתחילת חקירת הנושא, היה מקום להסתפק. מאחר שהצגנו כבר את המבנה, בוא נמשיך ישר בתוך הגמרא. יש כאן הפס הכפול, ואנחנו מדגישים את הביטוי אוריה הייתה, וזה בצד, בשוליים כתבנו, שתי פרשיות שנכתבו על ידי מעשים מיוחדים ללמדך, שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. הגמרא פה תציין ששתי פרשיות האלו שהבלטנו עם הצורות בית, הם נכתבו בתורה על ידי מעשים, אחד חיובי, אחד שלילי, ו המוסעסקל, הלימוד מזה, מה שציינו, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. זה יתברר כאן בגמרא. אז אמרנו שמשה רבנו ידע שבנות צלופחד, למרות שהן היו נקבות, בנות, אבל לא היו בנים. אז זה ברור, ברור להם שהן זכאיות לרשת. אבל מה לגבי ירושת חלק בכורה, אשר אבא שלהם היה בכור? הגמרא ממשיכה, תוך הסוגריים, אוריה הייתה פרשת נחלות לכתב על ידי משה, כמו כל התורה, משה רבנו כתב הלכה אחרי הלכה, פסוקים אחרי פסוקים, בלי איזו מאורע סביב הדבר. אז גם פה פרשת נחלות היה גם כן ראוי להיות ככה, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן. אנחנו נסתכל ברשב"ם לקראת הסוף, שלוש שורות מהסוף, ראויה הייתה וכולי, ולא תאמר אם לא דיברו בנות צלופחד ולא נתחייב מקושש, זה הדוגמה הבאה, היו שתי פרשיות הללו חסרים מן התורה. זה פשוט לא להגיד את זה, זה לא נכון. והחינם יקל למימר שהרבה מצוות חסרים מן התורה לפי שלא יראו המעשים, אבל אנחנו אומרים פה זה לא בגלל חוסר מעש בדברים אחרים, אלא לא, אין צורך לכך. אבל פה במיוחד מאחר שמדובר פה בצדקניות, אז הם זכו שדרכם נכתב הפרשה, אבל זה כפי שהרשב"ם אומר, זה היה נכתב בכל מקרה. נמשיך בגמרא, ויודע היה משה רבנו שהמקושש במיטה, פרשת מקושש עצים, בלי להיכנס למה בדיוק העבירה שמקושש, אבל זה קשור לחילול שבת. אז היה פרשה של אחד שהיה מקושש עצים, ומשה רבינו ידע שהוא חייב מיטה, כמו שנאמר מחללי המות יומת, מי שמחלל את השבת חייב מיטת ביתים, אבל לא היה יודע באיזו מיטה הוא ימות. כשמדברים על מיטת ביתים, הרי יש ארבע סוגי מיטות ביתים, וזה מה שמשה רבינו מה שלא היה ברור לו. אוריה הייתה פרשת מקושש שתכתב על ידי משה, כמו שאמרנו מקודם, בלי הסיפור של אותו שחילל שבת. אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו, כאילו בגללו, ללמדך. אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', שמגלגלים זכות על ידי זכאי, כאן זה הבנות צלופחד, וחובה על ידי חייב. הרשב"ם בראש עמוד, שמגלגלים זכות שהבנים והקרובים ירשו את קרוביהם, זה הזכייה שלומדים מפרשת נחלות על ידי זכאי. כל פרשת נחלות נכתבה על ידי, בגלל המעשה עם בנות צלופחד שפנו למשה רבינו. וחובה, מה הכוונה חובה? רשב"ם מסביר, היינו סקילה. כאילו אמרנו שידענו כבר שיש מיטת בית דין המחלל שבת, אבל פרשת מקושש מלמדנו שעבור חילול שבת יש מיטת סקילה. ולמה זה נקרא חובה שחמורה? היא הסוג של מיטת בית דין הכי קשה, הכי חמור, דנוח הוא לאדם לדון בחנק, אחד מהשאר מיטות בית דין. נמשיך כעת בגמרא. ראינו פה במקור התנאי שמשה רבינו הסתפק, אם מגיע לבנות צלופחד, פי שניים בנכסי אביהם צלופחד. ואיסר כדאיתך, אם כמו שרב אמר ארץ ישראל מוחזקת, מה היה מסתפק עליה? מה היה מקום להסתפק? הגמרא עונה, היא גופה כמסתפק עליה. האם ארץ ישראל מוחזקת היא או לא נחשב מוחזקת? זה היה הספק אצל משה רבינו, וכמובן זה משליך על פי שניים לבחור בארץ ישראל. הרשב"ם בשורה שלישית אומר, אי גופה קמי ביילי, מה דפשיטה לן אשתה, ארץ ישראל מוחזקת היא, זה מה שפשוט לנו כמספקה להיה ספק למשה רבינו. וענן דפשיטה לן, היינו ממאי דפשט הקדוש ברוך הוא, ועברת, זה חלק בכורה. התורה משתמשת במילה ועברת, מילה נגיד שניתן לדרשה ודורשים מזה חלק בכורה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, וזה מראה שכן חלק בכורה ניתן להן בגלל שארץ ישראל מוחזקת. אבל כל זה היה אחרי שנוצר הספק בקרבו של משה. הגמרא כעת מציגה במה הוא הסתפק. תכתיב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. זה נאמר בעניין נתינת ארץ ישראל לבני ישראל, והיא מתוארת כמורשה. מה זה מורשה? אפשרות א', ואחר כך יהיה עוד דילמה ב', אפשרות א', ירושה היא לכם מאבותיכם. זה נחשב ירושה להם כבר, זאת אומרת הם היו מוחזקים בזה בארץ ישראל. או דילמה, וכאן הספק של משה רבינו הצד השני, המילה מורשה אומרת שמורישין ואינן יורשין, שבסך הכל יש מין כוח שדרכם צאצאים יקבלו, ירשו ארץ ישראל, אבל הם עצמם אינם מוחזקים. זה צד השני של הספק, ופשטו להתרוויו. ומן השמיים, איך שרבנו גרשום אומר, בדין של מעלה, הוא פשט להם ששני הדברים הם נכונים. איך זה? ירושה לכם מאבותיכם, שמבחינת גדר הלכתי, זה הם נחשבים מוחזקים, כמו כל ירושה שאדם מוריש לצאצאיו. הם נחשבים מוחזקים מבחינת הדין מוחזק, אבל מה, הוא מורישים ואינן יורשים, אבל הם רק יעבירו את החלקיהם לבניהם אחריהם, אבל הם עצמם לא יורשו, הרי כל הדור הזה מת במדבר. והיינו דכתיב, מה שאמרנו מורשה, כוונה להוריש ולא לרשת ממש, זה רואים בעוד דוגמה. הרשב"ם דווקא יש לו גרסה אחרת, אולי יותר ברור ממה שיש לנו בגמרא. ברשב"ם יש גרסה כיוצא בדבר, אתה אומר, כמו שהזכרנו כעת בעניין דור יוצא מצרים והקשר שלהם לארץ ישראל כמורישים ואינם יורשים. יש דוגמה בשירת הים, אז ישיר, מה כתוב שם? תביא אמור ותיתא אמור בער נחלתך. מה משמעות המילה תביא אמור? כוונה תביא אותם. כך אמרו אלו עם ישראל שחצו את הים, אבל המילה תביאמו או מלמדת תביאנו, לא נאמר על התביאמו. אנחנו לא נזכה. עכשיו הם, זה היה לפני פרשת מרגלים, ובכל זאת זה שגרם לכך שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. ועוד לפני זה הם אומרים תביאמו. אז מה זאת אומרת? אלא תביאמו מלמד שמתנבנים ואינם יודעים מה מתנבנים, מה מתנבאים. הם אמרו דברי נבואה שהם ייכנסו, זאת אומרת הדור הבא ייכנס לארץ ישראל, אבל אנחנו, כמו שגם אומר, תביאנו, שלא נאמר. אז הם אמרו דברי נבואה ולא ידעו עד כמה זה מדויק. אנחנו ממשיכים עם הנושא של בנות צלפחד, ובפני שנתקדם, נפנה לשוליים, יש לנו נושא, כתבנו שתי דעות להסביר הצורה שבה שאלו בנות צלפחד את שאלתן, כמוזכר בפסוק, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. הגמרא, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, כמו שאמרנו, מדובר בנות צלפחד שמציגות את שאלתן בעניין ירושת חלק אביהן בארץ ישראל. אם מסתכלים בפסוק, מוזכר משה רבינו, מוזכר אלעזר, מוזכר נשיאים, אפשר עמדו לפני משה וכו', והוא לא ענה להם, הלכו אחר כך לאלעזר, כאילו אלעזר עם כל הכבוד הוא לא משה רבנו, הוא קצת, קצת פחות. אז ואחר כך, אחרי שאלעזר אולי לא ענה להם, הם פנו לנשיאים, ואחר כך לכל העדה. זה לא הגיוני. זה שאלת הגמרא פה, ולא אמרו להם דבר, ויעמדו לפני הנשיאים וכל העדה. אלא גישה ראשונה, סרס המקרא ודרשהו, דברי רבי יושיה. סרס הכוונה סדר הפוך. ונסתכל ברשב"ם, ודרשהו שורה שנייה מתחת לגמרא בשורות הרחבות, כלומר דרשהו כאילו כתוב למפריע, לא שאנחנו נשנה את סדר המקרא, אבל כדי להבין סדר המקרא נדרוש אותו למפריע, כוונה מאחורה להתחלה, ככה: ותעמוד לה לפני משה ומקמי משה. נכון שכתוב שהן עמדו לפני משה, אבל לפני שעמדו לפני משה, עמדו לפני אלעזר, ומקם אלעזר, לפני שעמדו לפני אלעזר, עמדו לפני הנשיאים, ולפני כמה נשיאים, עמדו לפני העדה. והי דלא כתב, ותעמודנה לפני העדה, ולפני הנשיאים, לפני אלעזר, לפני משה, כאילו, הטעם שלא כתוב כסדר ממשי, למה התורה מקדימה משה? היינו לפי שאני רוצה להקדים בפסוק תמיד לרב, אלא ראשון ראשון חשוב. חזרה לגמרא, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר. גישה שנייה לכל המאורע: בבית המדרש היו יושבים, כולם היו, לא רק משה רבינו, אלא כמו שמתואר בפסוק, כל אלו שמוזכרים בפסוק היו ביחד בזמן שבאו בנות צלפחד עם שאלתן, והלכו ועמדו לפני ועמדו להם לפני כולן. יש כאן מחלוקת בין שתי הגישות, רב יושיה מצד אחד ורב חנה מצד שני. במאי כמפליגי, עכשיו אנחנו נתקדם בגמרא, אבל רק לדעת מראש שהגמרא מציגה שתי דעות, אבל מי אומר מה זה בעצם שנוי במחלוקת. יש גישת הרשב"ם ויש גם גישה של הרבנו גרשום, שכנראה הפוך מזה של הרשב"ם. בכל אופן, נתקדם בגמרא. מור סבר, חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. ומוסבר אין חולקים. מה הכוונה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב? שאם יש אדם, הרב הוא אדם נחשב, הוא אדם גדול, ותלמיד אדם פחות. האם זה מדרך ארץ לחלוק כבוד לפחות בנוכחות היותר גדול? אז אנחנו נסתכל קודם ברשב"ם, שורה רביעית ברחבות, בסוף השורה: בבית המדרש היו יושבים משה ואלעזר ונשיאי העדה, ועמדו לפני כולן, ששאלו לכולן ביחד. זאת אומרת, בנוכחות משה השאלה נשאלה גם לאחים פחותים ממנו, וחלקו כבוד לתלמידים במקום רבותיהם. זאת גישת הרשב"ם, ולפיו אבא חנן הוא הדעה שאומר חוקים כבוד לתמיד במקום הרב. אם מסתכלים ברבינו גרשום, קצת למטה מפה, כתוב מור סובר, מי זה מור? זה רב יושיה, חוקים כבוד לתמיד במקום הרב. תשואלים לתלמיד תחילה, אפילו במקום הרב. כאילו הסייד, הגישה שמפרידה ביניהם, זה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. לפי הרשב"ם, כשכולם היו ביחד, מסמל חלוקת כבוד לתלמיד במקום הרב. טוב, אז כפי שאמרנו, יש כאן מחלוקת ראשונים, מי המור סבר חוקים כבוד תמיד הרב, וגם בהמשך. אם אנחנו נתקדם ברשב"ם, אבא חנן סבר חולקין, כפי שציינו, בניגוד לגישתו של רבנו גרשום, אבא חנן שאמר שכולם היו ביחד, בכל זה חשיבותו של הרב הוא, ורבי יושיע הוא אומר אין חוקין, והשבם אומר בשורה הבאה רבי יושיע סבר אין חוקין. אם כך, מסרס המקרא, נחזור לגמרא. והלכתה, אחרי שאנחנו קראנו את שני המור סבר, שמור סבר חוקין כבוד לתמיד מקום הרב, מור סבר אין חוקין, והלכתה חוקין, והלכתה אין חוקין. קשי הלכתה, הלכתה, זה נראה סתירה בפסק פה, איך אתה פוסק, אין חוקין או לא? תשובה, הלכתה, הלכתה לא קשה. הדפלג לרבי יקרא, הדלא פלג לרבי יקרא. אם יש מצב שהרב עצמו מכבד את תלמידו, אז גם אנחנו יכולים לחלק כבוד לאותו תלמיד במקום רבו. אבל אם לא רואים שהרב מחלק כבוד מיוחד לתלמידו, אז גם עלינו למנע לחלק כבוד לאותו תלמיד במקום רבו. תנא, בנות צלופחד, חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. שלושה תיאורים של בנות צלופחד, וכעת הגמרא תסביר אחד אחד, וזה מסביר את המעוינים ששומעים בהמשך. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה, המעוין מופיע תיאורים של בנות צלופחד, חכמניות, דרשניות, צדקניות. הגמרא, חכמניות הן, כמובן מילה חוכמה, חכם, שלפי שערה דיברו. רק כשמצאו פתח לדבר את דבריהם, את נושא שלהם, רק אז דיברו. דאמר שמואל בר יצחק מלמד שהיה משה רבנו יושב ודורש בפרשת יבמין, לשון ייבום, שנאמר, מה כתוב בפרשת ייבום? כי ישבו אחים יחדיו, הפסוק מתאר שני אחים, אחד מת ללא ילדים, האלמנה אמורה להתחתן עם אח שנשאר, אבל אם הנפטר השאיר בן, אין מצוות ייבום, כי האלמנה אסורה בתור ערווה לאח, אשת, זה נקרא איסור אשת אח. מה הדין אם הנפטר לא השאיר בן זכר אלא בת נקבה? אמרו לו, אז בנות צלפחד פנו למשה רבנו בטענה כזאת, אם כבן אנו חשובים, אם אנחנו נחשבים כבנים זכרים לגבי ייבום, לפתור את האימא, את האימא מייבום, זאת אומרת צלופחד אבינו מת, לא השאיר בנים זכרים, השאיר רק אותנו נקבות, ויש לה, יש לנו אימא שלנו אלמנה, אז אם אנחנו נחשבים כבן זכר לפתור את האימא שלנו מייבום, אז אנחנו כזכרים תנה לנו נחלה כבן, אז מגיע לנו כמו שהתורה אומרת שיש ירושה לבן, ואם אין בן אנחנו מקבלות, כמו שהבן פותר את האמא, אם אנחנו פותרים את האמא מייבום, אז אנחנו גם כן ראויות לקבל ירושה כבן. אם לאו, ואם אנחנו אינם נחשבות כבן, תתייבן אמנו, אז האמא שלנו אמורה לנשא לאחד מהאחים של האבא. מיד ויקריב משה את משפטן לפני השם. אז זה מה שאמרנו, חכמוניות, שהם ראו פתח להעלות את הנושא שלהם לירושה, מזה שמשה רבנו דיבר בנושא אחר, אבל קשור בעניין מה בן אדם משאיר אחרי פטירתו, בנים, בנות וכו'. דרשניות הן, זה אחד מהתיאורים שראינו במקור. מה זה? מה זה דרשניות הן? שהיו אומרות, אילו היה לו בן, לא דיברנו. אז הם ידעו איך להתייחס לפסוק שכתוב ובן אין לו. אז משמע שאם היה בן, אז ידעו, אין הבנות, בנות סופחד, ידעו איך לדרוש פסוקים, איך לדייק במקרא. לכן נחשבות דרשניות, לדרוש באופן מדויק. שורת הגמרא, והתניא בת, יש איזו ברייתא שאומרת, אילו היה לו בת, אין לזה הבנה, כי הן עצמן היו בנות. אמר רבי ירמיה, סמי מכאן בת. רבי ירמיה אומר שהברייתא שצוטט פה, בת, צריכים להסיר אותו, למחוק אותו. גישה שנייה, אביי אמר, הברייתא לא צריכים למחוק אותו, אלא להבין אותו. אפילו היה בת, כוונה לבן, לא דיברנו. אנחנו נגענו לסוגיה הזאת בדפים הקודמים, שאם אדם מת ומשאיר לו בן, אין בן, כי הבן מת עוד בחייו, אבל אותו בן הוליד בת. אז אם לנפטר יש בנות משל עצמו ונכדה, בנות צלפחד הבינו, ידעו שהנכדה, הצאצאה של הבן, היא קודמת לנו, למרות שאנחנו בנות ממש, אבל בבחינת הדין, בבחינת סדר נחלות, כמו שראינו בסוגיות הקודמות, הנכדה, צאצאה של הבן, קודמת לבת. אז הם ידעו את זה, לכן לא צריכים למחוק את הברייתא, וכפי שאמרנו מקודם, הם היו דרשניות. צדקניות הן, מה זה אומר לנו? שלא ניסו אלא להגון להן. הרשב"ם, שלא ניסו אלא להגון להן, כדאמרן לקמן, כמו שהגמרא תגיד אחר כך, בנות צלפחד הותרו להינשא לכל מי שירצו, כדכתיב לתו ביניהם, אלא מה אני מקיים למשפחת מתי אביהן, תהיינה לנשים. אם מצד אחד יכלו להתחתן עם כל מי שרק תרצו, אז למה התורה מציינת שבמשפחת מתי אביהן, כאילו התחתנו בתוך המשפחה המורחבת? אז הגמרא תגיד את כל זה בהמשך, אבל עצה טובה הסיין הכתוב, שלא ינסו אלא להגון להן, וזה באמת מה שהן עשו. אלמה משפחת מתי אביהן הגונין הן. אם זה העצה של התורה למשפחת מתי אביהן, זה עצה להתחתן עם מישהו אגון, הסימן שהמשפחה הזאת הייתה אגונה, ואשכחן שניסו להן באמת כך בפועל, כי לכתיב תהיינה מאכלה ונועה אחד למרכב תרצה לבני דודיהן לנשים. לאף אגב דהותרו לטוב ביניהם, לא רצו להידבק אלא בהגונים. אז ההחלטה מצידן לחפש אנשים הגונים מקנה להם את התואר צדקניות. הגמרא ממשיכה, תני רבי אליעזר בן יעקב, אפילו קטנה שבהן לא נישאת פחותה מ-40 שנה. אפילו הצעירה שביניהם לא התחתנה עד שהיא עברה את גיל 40. שואלת הגמרא, איני, אתה אומר שהן היו צדקניות, וכאן אתה אומר שלא נישאו פחות מ-40 שנה? ואמר רב חיסדא, נישאת פחותה מבת 20 יולדת עד 60. אם אישה מתחתנת בגיל צעיר, נגיד לפני בגיל 20, אז זה יאפשר לה גופני או איזו סיבה אחרת להמשיך ללדת עד גיל 60. בת 20, אם היא ממתינה עד שהיא מגיעה לבת 20, יולדת עד 40. בת 40, קיפקפנו את זה, כי זה מה שנוגע אלינו, שוב אינה יולדת. ורשב"ם אומר, ואם הם נתעקבו עד גיל 40, אף אחד לא היה רוצה להתחתן איתם. וגם להן לא היה ראוי להתעכב עד 40, מאחר שלא ילדו עוד. אז איך אתה מיישב את מצד אחד אתה מגדיר אותם כצדקניות, מצד שני אם אתה אומר שהתעכבו להתחתן עד גיל 40, אז איזו מין צדקניות הן? אלא מתוך שצדקניות הן, נעשה להן נס. יש קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים אנחנו מציינים בכוכבית, בשוליים, אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לעניין בנות צלופחד. בתוך הסוגריים הגמרא מרחיבה בעניין יוכבד והנס שהיא הולידה בגיל מתקדם. אז הגמרא פה מציינת שמתוך צדקותן הם היו בטוחות שיהיה להם נס להוליד גם מעבר לגיל המצופה. והרשב"ם מוסיף בשתי שורות מהסוף, משנה מתוך שצדקניות היו בטוחות בצדקתן שיעשה להם נס כיוכבד. אני הייתי אולי מבין פה שאומנם מצד אחד יש כלל אין סומכין על הנס, אבל אם יש תנאים בשלים או תשתית מספקת, אפשר ללכת בכיוון של נס, וזה לא נחשב עבירה על אין סומכין על הנס. אמרנו שאחרי הקטע שבסוגריים אצלנו בגמרות המסומנות, הגמרא תמשיך להתייחס לבנות צלופחד, ומאחר שאני מקווה שהמבנה של הגמרא ברור לנו, נמשיך ישר לתוך הגמרא. אמרנו שבגלל שהם היו צדקניות הם ראו את עצמן ראויות לקבל נס, ואיזו נס? זה נס שיאפשר הולדה גם בגיל מתקדם. האם יש תקדים להולדה בגיל מתקדם אמנם עקב נס? כן, כיוכבת דכתיב. יוכבת כמובן היא אמא של משה רבנו, היא הייתה נשואה לעמרם, עמרם בן קהת. וגש הפסוק אומר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הפסוק הזה מופיע לפני הולדת משה רבנו. נמשיך בדף קוף חף עמוד א', אפשר בת 130 שנה וקרא לה בת? הפסוק שקראנו כתוב בת לוי. המילה בת יש לזה איזו צליל של אישה צעירה, ובפועל היא הייתה אז בת 130 שנה. הרשב"ם מרחיב בעניין של כרונולוגיה והיסטוריה ליישב את השנים, אבל בקיצור אנחנו יודעים שמהפסוק הזה נולד משה רבנו, ובסוף 80 שנה יצאו ישראל ממצרים, הוא היה בן 80 ביציאתם ממצרים, ושעו סך הכל 210 שנים בתוך מצרים. אז מ-80 שהיה גילו של משה ביציאתם ממצרים, חסר 130 שנה שקדמו לו. אז יוצא ש יוכבת, שאנחנו גם נציין עוד מעט בגמרא שהיא הייתה מאלו שנכנסו למצרים, אז היא הייתה בת 130 שנה בשנה שהיא הולידה את משה. אז השאלה פה, אפשר בת 130 שנה וקרא לה בת? יש כאן סוגריים פנימיים, ואחרים אם אנחנו נדלג 4 שורות, ומה קראו לה בת? כי השאלה שאנחנו שואלים פה, למה קראו לה אישה בת 130 במילה בת? ואז הגמרא תתרץ. חזרה לשורה שנייה, הגמרא אומרת, אמר רב חמא בר חנינא, כאן אנחנו מביאים השורות הבאות להסביר שבת לוי שמוזכר בפסוק זאת יוכבת, ונבין איך הגמרא ידע שהיא בת 130. אז אומר הפסוק שקראנו, ויקח איש מבית לוי את בת לוי, זו יוכבת שהייתה בת לוי ממש, שהורתה בדרך ונולדה בין החומות. ההיריון שהיה לאמא שלה איתה בבטן, זה קרה זמן קצר לפני כניסתן למצרים, ונולדה בין החומות, כוונה בכניסה למצרים היא נולדה, תכתיב אשר יולדה אותה ללוי במצרים. הפסוק שמתארת הפסוק שמתאר את יוכבת אומר לנו שלוי, שהוא היה אבא שלה, ילדה אותה במצרים. אפשר לדייק, לידתה במצרים והורתה שלא במצרים. וכפי שאמרנו מקודם, שאם היא נולדה ממש בכניסה למצרים, וסך הכל עם ישראל היו שם 210 שנים, ומשה רבנו בצאתה ממצרים היה בגיל 80, אז בלידתו היא הייתה 130 שנה. האישה המבוגרת, ומה קראו לה בת? אמר יהודה בר זווידה, מלמד שנולדו בה סימני נערות. פתאום אישה זקנה הפכה להיות במראה חיצוני כאישה צעירה, כנערה. נתעדן הבשר, נתפשטו הקמטים, וחזר היופי למקומו. טוב, הגמרא שואלת, איך אתה אומר ויקח? בפסוק שקראנו מקודם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, וכאן זה היה בדיוק לפני הולדת משה. היא כבר הייתה אמא, היא כבר הייתה אמא של מרים ואהרון. המילה ויקח היה יותר מדויק להגיד ויחזור מביילי. מה זה ויקח? ויקח משמע שזה תחילת הנישואים שלהם, החתונה קיית, הלקיחה, כמו שהפסוק אומר, כי ייקח איש אישה. זה הנישואים הראשונים. והיה יותר מדויק, כפי שהגמרא מציינת, להגיד ויחזור. אמר וידה בר זווידה, מלמד שעשה לה מעשה ליקוחין. כאילו באותו מעמד, והגמרא מרחיבה, במיוחד במסכת סוטה, ופה הרשב"ם מביא את המקור שהיה בגלל הגזירות של פרעה על היהודים. אמרם החליט להיפרד מאשתו, לגרש אותה, וביתם הקטנה מרים השפיע על אבא שלה לקחת את אמא שלהם בחזרה. אז זה מסביר למה ויחזור היה יותר מתאים באותו מעמד. אז למה בכל אופן התורה משמש מנה ויקח? כמו שאמר, קראנו כבר בגמרא שעשו, שנעשה להם חתונה באותו זמן, מעשה ליקוחין. הושיבה בר פריון ואהרון ומרים משורים לפניה, אלו הילדים שלה שנולדו כבר שרו לפניה, ומלאכי שרי לאומים הם הבנים שמחה. הוא עשו באותו מעמד שאמרם לקח אותה בחזרה, עשה כאילו חתונה מחדש. אנחנו נתייחס שוב פעם לבנות צלופחד, ולפני שנתקדם רק נציין את הצד בשוליים, יש לנו נושא מבנה, מספרים רומאים אחד, אחר כך שניים, שתי גישות ביחס לשינוי סדר שמותיהם של בנות צלופחד בשני מקומות בתורה. יש פסוק במדבר, פרק כ"ז פסוק א', ואחר כך למדבר י"א. אז אנחנו מציינים פה בשוליים את שני הפסוקים, נשים לב לשינוי סדר. אז בפרק כ"ז, כשעמדו לפני משה לשאול שאלתן, השמות שלהן מופיעות כך: מחלה, נועה, חוגלה, מלכה, תרצה. במדבר למדבר, כשהתחתנו, השמות מופיעות, אבל יש שינוי סדר קצת. אנחנו רק נגיד מראש שבת מספר מי שהופיע כמספר 2 ומי שהופיע כמספר 5 בפסוק הקודם כאן מתחלפות. 1, 3 ו-4 נשארות באותו מקום. אז במעביד בר למד וב רואים את השמות מחלה, גם כמו שמקודם הייתה ראשונה בסדר, זה בסדר. כאן תרצה במקום, מקודם היה נורא במיקום השני, במקום השני. כאן תרצה שהייתה מקודם במקום החמישי. ובהמשך חוגלה, מלכה, זה אותו דבר, ובסוף נורא. אז מה הסבר לשינוי הסדר? נחזור לגמרא. להלן, כשניסו, מענן הכתוב דרך גדולתן, גיל. וכאן, כשעמדו לפני משה בשאלתן, דרך חוכמתן. מסיילי לרבי עמי, דיאמר רבי עמי, עניין של כבוד, איך לחלק כבוד, אז תלוי, בישיבה, ישיבה, כוונה לישיבה בדין, או ישיבה במסגרת לימוד תורה, הלוך אחר חוכמה. במסיבה, כמו אם יש עניין של להושיב אנשים באיזושהי חתונה או מסיבה אחרת, ולא קשר למעמד הלכתי תורני, הלוך אחר זקנה. אמר רבשי, זה שאנחנו נקדים את החכם, החכם יותר בעניין ישיבה, וזה שנקדים הזקן במסיבה, רבשי אומר, והוא דמפליג בחוכמה. מפליג משהו מעל עומד, ומשהו יוצא מגדר רגיל. משהו כאילו אל-טיבי, משהו מאוד מיוחד, מפליג בחוכמה, והוא דמפליג בזקנה. פה הרשב"ם מרחיב בכל מיני סיטואציות שזה לא הפלגה, לא לכאן ולא לכאן. יש מצבים שיש אחד שהוא קצת יותר חכם מהשאר, יש מצב שיש אחד שהוא קצת יותר מבוגר מהשאר. מה עושים בנסיבות כאלו? כפי שאמרנו, הרשב"ם מטפל בזה. לפני שנפנה לרשב"ם, רק נלמד את הגישה השנייה למה שנקרא שינוי סדר השמות. תנא דבי רבי ישמעאל, גישה שנייה, בנות צלפחד שקולות היו, ואין כאן מקום לסייע למה שרבי עמי אמר. לא שרבי עמי טועה, אבל אין לקחת כבסיס או כמקור הסיפור מבנות צלפחד. הן שקולות היו, שנאמר ותהיינה הוויה אחת לכולן. מהמילה ותהיינה לומדים שהן היו שקולות, דומות אחת לשנייה, לא שאחת יותר חכמה מהשנייה. הזכרנו מקודם את הגישה הראשונה, שבישיבה לא חכה חוכמה, במסיבה לא חכה זקנה, ואת דבריו של רבשי והוא דמפליג. אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם בשורות הרחבות, פרק 8 שורות, והוא דמפליג החכם וחוכמה, אז הלוך אחר החוכמה ולא אחר הזקנה. והוא דמפליג בזקנה, רשב"ם ממשיך, שזקן מאוד, אז חוקין לו כבוד בבית המשנה יותר מן החכם. ואף אגב, דמופלג ההוא חכם בחוכמה. וכגון שהזקן חכם קצת. אז לבינתיים יש לנו מצב שהזקן הוא מופלג בזקנה וגם קצת חכם. הוא יקדים מישהו צעיר, ולמרות שהוא חכם מופלג. אבל אם אינו מופלג בזקנה, ויש אומנם הוא יותר זקן מאותו חכם, אבל החכם שהוא מופלג בחוכמה, כוונה קודם לכבדו. שמינן, אז כאן רואים, אנחנו בגמרות המסומנות השס עוזר, סימנו גם את הרשב"ם עם מאוינים, ארבע קטגוריות שאליהם מתייחס הרשב"ם. אז שמינן מאחה, אחד, חכם מופלג וזקן מופלג שאינו חכם כל כך כבחור, בישיבה הלוך אחר חוכמה להושיב החכם בראש ולדבר תחילה, במסיבה הלוך אחר זקנה. שוב פעם, אם זה מדובר פה בחכם מופלג וזקן מופלג, במסיבה נכבד את הזקן המופלג. ואיכה דחכם הווה מופלג בחוכמה והזקן אינו מופלג בזקנה, בכל מקום הלוך אחר חוכמה אפילו במסיבה. מקרה שלישי, ואיכה דהזקן הווה מופלג בזקנה והחכם אינו מופלג בחוכמה, בכל מקום הלוך אחר זקנה ואפילו בישיבה, הואיל והזקן חכם קצת אף על פי שהבחור חכם יותר ממנו, אבל שוב פעם הוא לא מופלג בחוכמה. ואיך הדלא מופלג לא אי בחוכמה ולא אי בזקנה, נראה בעיניי דבכל מקום הלוך אחר זקנה, מדרמה רבשי, והוא דמופלג בחוכמה והוא דמופלג בזקנה, דרך אדם והוא תרווי ומופלגים הולכים בישיבה אחר החכם ומסיבה אחר הזקן. מכלל אפשר לדייק מזה דרך אדם לא אב ותרווי ומופלגים לא אי ולא אי, הולכים בכל מקום אחר אחד מהם. עכשיו הוא מדלור פירש עיקר למימר דמסתמה הולכים אחר הזקן, ובשביל שהבחור חכם קצת יותר ממנו אין לנו לבייש את הזקן, והחכם אינו בוש בגח מאחר שזקן ממנו יודע הוא שבשביל זקנתו חוקים לו כבוד. עד כאן שיעורנו להיום.